מתביישת ונשיכות. אני לוחשת כי הייתה לי תאונת דרכים כשהייתי ילדה, אבל מאז כבר מצאתי את הקול שלי. הפודקאסט לחישות ונשיכות מתעסק במיניות, בנכות ובקולנוע. היום אני רוצה לדבר על דוקטור רות וסטיימר, שנפטרה החודש, סקסולוגית ויועצת מין. שהפכה ליועצת המין הידועה ביותר בעולם. היא נרמלה סקס ומיניות גם בגילה המבוגר, עוננות ועוד. היא מתה בחודש יולי בביתה שבמנהטן כשהיא בת 96 ומוקפת במשפחתה. היא הותירה אחרי את בנה יואל, ביתה מרים וארבעה נכדים. במקביל להצלחה האדירה שהייתה לה ולמקום המרכזי שהיא תפסה בתרבות הפופ, וסטיימר ספגה גם ביקורת ציבורית על הדרך הפתוחה שבה תקשרה את נושא המיניות לקהל הרחב. אז בואו נדבר עליה.
97 WYNY New York.
Next on WYNY is Sexually Speaking. This program is a forum for the mature discussion of human sexuality. It deals with discussions of explicit sexual conduct and terminology, which may not be suitable for all listeners.
דוקטור וסטיימר, רותי, הייתה אישה עם מגבלה, אישה בגובה 1.39 סנטימטרים, יהודיה שעוסקת בחינוך למיניות, למיניות טובה, אדומת שיער, ועם קול שאי אפשר שלא לשים אליו אליו. המשפט של חייה היה ז'ואה דה ויבר, המשחק של החיים. אז מכל אלה, ברור שאני מזדהה איתה, אז אני אשמח לדבר עליה. דוקטור וסטיימר נולדה בשם קרולה רות זיגל בוויזנפלד שבגרמניה, ברפובליקת ויימר, ברביעי ביוני 1928. ומטורף. היא הייתה בת יחידה לזוג הורים יהודים אורתודוקסים, יוליוס ואירמה סיגל. סיגל, ממעמד אקונומי נמוך. היא סיפרה שלמדה לראשונה על מין בגיל 10, כשלקחה את מדריך הנישואים של הוריה מארון נעול. היא ילדה חצופה. מה שהיא ראתה בדפים האלה הובילו לקריירה שכללה תהילה בינלאומית, ספרים, סרטוני הדרכה, הרצאות, עבודות הוראה, תוכנית רדיו, אין ספור הופעות טלוויזיה, טור בסינדיקציה ואפילו משחק לוח בשם סקס טוב. אבל בואו נתחיל מההתחלה היהודית שלה. אז כשהנאצים עלו לשלטון ב-1938, ההורים שלה הצליחו להביא אותה לבית יתומים בשוויץ. שם היא הייתה בטוחה שתהיה 6 חודשים, וההורים שלה יאספו אותה. בינתיים ההורים נשארו בגרמניה כדי לשמור על הסבתא. ומפה לשם ההורים נשלחו למחנות ואז לאושוויץ, שם הם נרצחו. בבית היתומים, שם היא שהייתה במהלך כל מלחמת העולם השנייה, היא התחנכה עד כיתה ח' ועד שנת 1941 היא המשיכה לקבל מכתבים מבני משפחתה, והמכתבים פסקו בבת אחת. רק לאחר המלחמה התברר לה שהוריה נלקחו על ידי הגסטאפו ונרצחו באושוויץ. וסטיימר החליטה לעלות לארץ. אז אחרי המלחמה היא עלתה לארץ ישראל. היא הצטרפה לקיבוץ עיינות ברמת דוד, שם שינתה את שמה מקרולה לרות, וזה השם שנשאר איתה. למרות הגובה שלה, וסטיימר הצטרפה לארגון ההגנה ואומנה להיות צלפית. ובשנת 1948 היא נפצעה בקרבות בירושלים וכמעט איבדה את שתי רגליה. היא הושפזה בבית החולים הדסה. היא אשכרה מספרת על אחד האחים במחלקה שהיה חתיך וכמה שהוא עזר לה. עכשיו, אני, בתור מישהי שהייתה מושפזת הרבה שנים אחרי התאונה שעברתי, תאונת דרכים, אני מאוד התרגשתי לשמוע אותה אומרת את זה, כי זאת מחשבה שגם עברה לי בראש בזמן השיקום שלי, בזמן האשפוז שלי. ויש משהו מאוד אנושי בלהיות לא רק חולה שמחכה לטיפול ולארוחת צהריים, אלא גם לזכור שאת עדיין אישה ואת עדיין בחיים. אוקיי, בגיל 22 רותי נישאה לרותי, סליחה, אני קוראת את הפסר שאני קוראת לרותי, גברת שעכשיו אני מקווה שהיא עכשיו נמצאת בגן עדן ועושה שם אהבה. אוקיי, בכל אופן, בגיל 22 היא נישאה לבעלה הראשון מתוך שלושה. הוא היה חייל ישראלי בשם דוד בר חיים, ודוד התקבל ללימודי רפואה באוניברסיטת סורבון שבפריז. הוא ביקש ממנה להצטרף אליו. שמעתי אותה אומרת באחד הסרטונים הרבים שלה שלולא בן זוגה שעבר ללמוד בצרפת, בטח היא הייתה נשארת לחיות בישראל. לאחר מכן הם התגרשו ונשארו חברים טובים זמן רב אחר כך. בשנת 1950 היא עזבה את ישראל. הם עברו לצרפת. היא עבדה כעוזרת כדי לממן את לימודי הפסיכולוגיה שלה באוניברסיטת סורבון בצרפת, והמשיכה אחר כך ללמד שם. זה פסיכי, את הצרפתית שלה היא למדה שמה. היא מספרת שאחד הסטודנטים הרים אותה והושיב אותה על ארון, וככה היא יכלה למרות הגובה הפצפון שלה לראות את המרצה ולעקוב אחרי כל מה שקורה בכיתה. אני חייבת להגיד שאני עכשיו לומד צרפתית, וזו שפה קשה מאוד, אז אם היא הצליחה ללמוד ככה, האישה היא גאון. היא למדה תואר ראשון לפסיכולוגיה באוניברסיטת סורבון שבפריז, כאמור, שם הכירה את בעלה השני. בשנת 1956 השניים היגרו לארצות הברית, וסטיימר ילדה את ביתה הבכורה מרים, אותה גידלה לאחר גירוש השניים כאם חד-הורית בעצם. היא אמרה בשנת 2019 על נישואי השניים: נכנסתי להיריון עם ביתי ואז התחתנתי בסדר הזה. הוא היה נהדר, אבל הייתי משועממת והייתי צריכה יותר מרק סקס. אוקיי. בשנת 1959 היא סיימה תואר שני בסוציולוגיה, ובשנת 1961, שימו לב, היא נישאה לבעלה השלישי, מנפרד. פרד. זה שם הכינוי של מנפרד. וסטיימר, שהוא היה גרמני, יהודי עם רקע דומה לשלה. איתו היא חיה עד למותו משבץ, בשנת 1997. היא אמרה שייתכן והרקע הדומה זה מה שהפך אותו לאהבתה אמיתית ולהצלחה בניסויים שלהם. שנים אחרי מותו של בעלה, סיפרה וסטיימר על הרומן ביניהם, והיא אומרת ככה: גולשי סקי, ואני מוסיפה, וספורטאים, הם המאהבים הכי טובים, כי הם לא יושבים מול הטלוויזיה כמו בטטות קורסה. הם נוטלים סיכונים והם מזיזים את הישבנים שלהם. הם גם פוגשים אנשים חדשים, יס, מזיזים את הישבנים שלהם. בגיל 42, בשנת 1970, היא קיבלה דוקטורט לחינוך באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, הזכורה לכולנו לטוב. ולאחר מכאן היא הפכה למרצה במספר אוניברסיטאות ופתחה קליניקה לטיפול מיני. עוד פעם, הדוקטורט היה בחינוך. אבל את עבודת הפוסט-דוקטורט יש לי מעל מיניות האדם במרכז הרפואי האוניברסיטאי בניו יורק, אצל פם 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 דוקטור הלן זינגר קפלן, שהיא מחלוצת הטיפול המיני, וכמובן שמה אומר לנו, גם היא יהודיה אגב. מה יש להן ליהודיות האלה? בביקור בישראל לפני כמה שנים היא הרצתה בבית אבות. Oh yes, oh mama. היא הרצתה בבית אבות, וכשהיא נשאלה על חיי המין שלה עם בעלה, היא ענתה כך: לא הרשיתי לבעל שלי לשמוע אותי מדברת על יחסי מין. פעם דיין סוער ראיינה אותי לטלוויזיה בעל הדירה שלי בניו יורק, ושאלה את פרד בעלי: מיסטר וסטהיימר, איך היה המין שלך? אז פרד ענה לה שלסנדלר אין נעליים, כשסנדלר הולך יחף. כן, אפשר להבין מזה. למרות הצלחתה האמריקאית והבינלאומית, לישראל היה מקום מרכזי בליבה. היא נהגה לבקר בישראל הרבה פעמים, וגם הגישה בתחילת ימי ערוץ תנחשו רמז, חתיך וחדשות. ניחשתם? ערד ניר. הדוקטור הייתה מאוד קשורה לישראל. היא ביקרה בה פעמים רבות, היא דיברה עברית שוטפת, ובשנות ה-90 היה לה טור אישי בעיתון לאישה, שבו ינתה שאלות קוראים בנושא סקס. פרופסור רפי חירותי היה קר לי מאוד, שהוא קולגה וחבר. הוא גם הקליט איתי פרק בפודקאסט שלי, אני גם ממליצה לכם להקשיב לפרק. הוא סיפר לי עליה כך.
דוקטור רות וסטהיימר, האישה והאגדה, הייתה ידועה בשם דוקטור רות. היא בעצם הייתה פורצת דרך בתחומה, למרות שהיו חוקרי מין גדולים יותר לפניה, כגון אלפרד קינסי ומאסטרג' וג'ונסון, היא הייתה זו שבעצם הנגישה את הנושא המיני לקהל הרחב. היא דיברה בתוכנית הרדיו שלה, Ask Dr. Root, בפריים טיים, ברדיו, מול כל אמריקה, על נושאים שאמריקה הפוריטנית לא הייתה רגילה לשמוע, כגון אוננות, הומוסקסואליות, חדירות, ועוד כל מיני דברים כאלה, ונרמלה בעצם את הנושאים האלה. היא דיברה על מין כמו שאנשים מדברים על אוכל ועל דברים רגילים אחרים. היה לי הכבוד לכתוב איתה פרק בספר שיקום לרופאים אמריקאים, שגם הוא עסק בכיצד לדבר על מיניות עם המטופלים שלך. אין ספק שהיא תחסר לנו. יהי זכרה ברוך.
דוקטור וסטהיימר הייתה דוברת של 4 שפות, גרמנית כשפת אם, צרפתית אותה רכשה בלימודיה בצרפת, עברית אותה למדה לאחר עלייתה לישראל, ואנגלית שבה היא שלטה עם הגעתה לארצות הברית. כן, זה מרשים. בשנת 1980, בגיל 50, או בגיל 50, היא הפכה לאייקון מיני. זה מטורף. דוקטור רות כבר הייתה בשנות ה-50 לחייה, כאשר עלתה לשידור בתחנת הרדיו בניו יורק. תמורת $25 בשבוע. עכשיו, למרות הסכום הנמוך, זה בעצם היה כרטיס הכניסה שלה לעולם הטיפול המיני, שהפך אותה למותג. היא פרצה לתודעה כשהיא ענתה באופן מאוד פתוח ובמבטא המצחיק שלה על שאלות ששלחו המאזינים על יחסי מין, והיא כאילו ענתה בשיא הפירוט. התוכנית שנקראה מדברי מין, Sexuality Speaking, החלה בכלל כקטע של 15 דקות ששודר אחרי חצות בימי ראשון, אבל הפך ללהיט רדיופוני אמיתי. תוכנית הרדיו שלה במיוחד שנות ה-90. בשנת 1985 היא קיבלה תוכנית טלוויזיה שהפכה למאוד מצליחה בשם The Dr. Ruth Show, ודוקטור וסטהיימר הפכה לסלבריטי ולאייקון תרבות. ובשנת 1985 התוכנית הביאה 2 מיליון צופים בממוצע למסך מדי שבוע. בשנות ה-80 וה-90 היא ערכה מספר תוכניות טלוויזיה ורדיו כחווה על שערי מגזין נחשבים, והפכה לשם מוכר בכל בית. לאורך חיי המקצועיים היא כתבה 45 ספרים בנושאי סקס, מיניות וזוגיות. האמת שאני תוהה אם היא כתבה למיניות של נכים, אני לא הצלחתי למצוא את זה. אם מישהו יודע על דבר כזה, סקס אצל נכים, מיניות אצל נכים. אוקיי, עכשיו, תוך כדי פעילותה התקשורתית, היא המשיכה לנהל מרפאת טיפול מיני מצליחה בניו יורק. דוקטור רות בעצם הפכה את השימוש במילים פין ונרתיק לדבר של מה בכך ברדיו ובטלוויזיה. כך שכמובן שאת המבטא שלה הוא כזה מצחיק, וכאילו, זה גם יותר קל, אולי זה גם יותר קל לקבל את זה, שזה בא בקטע כזה, כאילו עם האג'ו מצחיק כזה. פעם התייחסו למבטא שלה כשילוב של הנרי קיסינג'ר ומיני מאוס, אבל זה באמת רק מוסיף חינניות.
Here's a kiss to send you on your way.
וסטהיימר הגנה על זכות אנשים לבצע הפסקת הריון, והיא הייתה מהקולות הבולטים שתמכו בשימוש באמצעי מניעה. בעצם רוצה להגיד משהו. היא נודעה בשם דוקטור רות. יש טענה שמאזיניה הסתבכו עם הגיעת השם הגרמני. כאילו כל האמריקאים האלה. בן זוגי שלמד מגדר. הוא הציע לי מחשבה אחרת. הוא בעצם אמר לי משהו שאני מודע שלא חשבתי עליו. כמה פעמים יצא לכם לשמוע דוקטור סיגל, דוקטור תמר, אל מול דוקטור ברזילאי, דוקטור הירשפלד, שזה הדוקטור הגבר. זה משהו שקורה. תחשבו על הביקורים שלכם במרפאות. זה דבר שיוצא לשמוע, שאישה היא כזה מין, כן, תמר, והדוקטור הוא דוקטור ברזילאי. למה זה מטריף אותי הדבר הזה? וזה בא מאיזושהי הקטנה של נשים. אני לא מוצא לזה שום סיבה אחרת. טוב, אני חוזרת לרותי. דוקטור פלסטיימר בשבילכם. ב-1983 היא כתבה את ספרה הראשון, המדריך של דוקטור פלסטיימר לסקס טוב. מעניין איפה זה. שעתיד להפוך לראשון מתוך 40 ספרים. היא חקרה והרצתה באוניברסיטת ניו יורק ובאוניברסיטת ייל, וניהלה קליניקה משלה. אז בשיא הפופולריות שלה בשנות ה-80 שודרו התוכניות של דוקטור פלסטיימר גם ברדיו וגם בטלוויזיה. היא כתבה טור למגזין לפלייגרל. היא העניקה את שמה למשחק לוח ולגרסתו הממוחשבת. היא הופיעה בפרסומות למשקאות, מכוניות, שמפו, מכונות כתיבה וקונדומים. יפה גברת. פרט לכל תוכניות הטלוויזיה והרדיו והטור שלה בפלייגרל, וכל היה ממש מיניתה כזה אייקון פופ, ממש אייקון פופ. בנוסף לזה, סטודנטים בקולג'ים אהבו אותה במיוחד. יש לה הכנסה עיקרית שהגיעה מהרצאות בקמפוסים. היא הופיעה גם בפרסומות למכוניות, משקאות קליים, שמפו, מכונות כתיבה וקונדומים. היא גם הופיעה תפקיד בסרט צרפתי בשם אישה אחת או שתיים, בכיכובם של ז'ראר דפרדיה וסיגורני וויבר, שיצא ב-1985. אי אפשר לטעות ולחשוב שדוקטור רותי שחקנית, נכתב הביקורת עליה בניו יורק טיימס אחרי שהסרט יצא, אבל יש לה המון מרץ על המסך. זה כן, זה מין, זה כדאי לראות את זה, כדאי לא לראות את זה. כאמור, היא הייתה באמת הרבה בקשר עם התקשורת הישראלית, עם המשרד הבריאות הישראלי, או לא יודעת עם משרד הבריאות, אבל עם מערכת החינוך המיני בישראל. ובראיון באולפן וויינט לפני כמה שנים שהייתה בארץ, היא לא היססה לבקר את הדור הצעיר שמסתכל במסכים במקום בעיניים, וגם אז היא לא הפסיקה לדבר על מין. והיא אומרת ככה: הבעיות הגדולות נכנסות איתנו לחדר השינה, לא רק בישראל אלא בכל העולם. והיא הסבירה את הירידה בתשוקה שהרבה זוגות חווים. הסוד הוא, תקשיבו, להשאיר את הבעיות מחוץ לדלת. דוקטור רות פלסטיימר נודעה באמירותיה הישירות והמשעשעות בנושא מיניות ויחסים. למשל, היא אמרה, הסלוגן שלה היה "Get some", קבל קצת. פה היא מעודדת בהתלהבות ליהנות ממין. סקס הוא לא ספורט שבו צופים, אתה צריך להשתתף בו, אמרה הדוקטור. מה אתם? כשהיא מדגישה את חשיבות המעורבות בפעילות המינית. ועוד פעם, ציטוט: אין דבר כזה גבר או אישה מושלמים, רק השילוב ביניהם מושלם. שזה משפט כל כך יפה. כאילו, אני לא צריכה להיות מושלמת, הבן זוג שלי לא צריך להיות מושלם, אבל התקשורת בינינו והחיבור בינינו, זה צריך להיות מושלם. ובאמת היא הבהירה שהיא מאמינה שזוגיות מוצלחת תלויה בהתאמה בין בני הזוג.
Can you give a message for couples in long-term relationships? What is the secret for long-lasting good sex?
First of all, for long-lasting good sex, for anybody, people in long-term relationships and people who start a long-term relationship, is to know your partner, know what they like, and to comply with their liking.
קודם כל, ציטוט המאמם, שיעור שנלמד בהומור, או שיעור שנשמור, והתכוונה באמת לאמונה שלה בהומור, ככלי חינוכי. היא דיברה על החיים שלה ועל החיים הקשים שהיו לה בילדות שלה, ואיך מתוך זה היא למדה שצריך לצחוק עם החיים, שזה מהמם אותי הדבר הזה. אוקיי, כן, הבטחתי עוד כמה ציטוטים. ככה, שעמום הוא הבעיה הגדולה ביותר, אותה תנוחה, אותו יום בשבוע, זה נהיה משעמם כשלא מביאים הביתה פרחים נוספים. אז יאללה, לרענן. אוקיי, עוד ציטוט, אומייגאד, אתם לא מאמינה. אוקיי, כשמדובר במין, ששת האינצ'ים החשובים ביותר הם אלה שבין האוזניים. והמשפט הזה מוכר לי, שאותו אמר לי פרופסור חירותי כשהייתי אצלו פעם. וזה משפט באמת מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אוקיי, עוד ציטוט מהמם שאני רוצה לסיים איתו את חלק הציטוטים שלה. אל תמתחו ביקורת במיטה, תדונו בהכל בצורה בונה מאוחר יותר. אני גם ממליצה בחום. חייה של וסטהיימר זכו השנה לעיבוד בהצגה בכיכובה של חנה לסלו, וזה נראה לי גאוני, בתיאטרון חיפה, בבימוי תמר קינן.
Please welcome world famous sex therapist Dr. Ruth Westheimer.
כן, נעשיתי סלברטי, גיל 50 זה קרה לי. אתם יודעים מה האיבר הכי סקסי בגוף? המוח! שאלו לך, תגיד, אחרי שאתה גומר, אתה מדבר עם אשתך? הוא אמר, אם יש טלפון בסביבה, למה לא? אתם בשידור!
הבת שלנו נכנסה לסלון כשבעלי ואני עשינו סקס.
אני נשאר בפיג'אמה, אשתי לא אוהבת את זה.
אתה יכול להתפשט, אבל תישאר עם הניבה.
הדבר היחיד שאני לא אוהבת זה שהוא מבקש ממני מין אוראלי. מה עליי לעשות?
שלגזן! אנשים רצו מאוד לדבר, ופתאום באה אישה שלא אימה עליהם, וגם המבטא היקי מאוד עזר, כי הם חשבו שמדברים עם זיגמונד פרויד.
עם זאת, בואו, היא לא תמיד זכתה לאהדת הקהל. במקביל לגילוי החיבה הברורים להצלחת האדירה ולמקום המרכזי שהיא תפסה בתרבות הפופ, וסטהיימר ספגה גם ביקורת ציבורית על הדרך הפתוחה שבה היא תקשרה את נושא המיניות לקהל הרחב, בשירות עם נגיעה ברורה בנושאים שהם נחשבו לטאבו בשנות ה-80, כמו בעיות תפקוד אצל גברים, אורגזמה ושפיכה נשית. לאורך שנותיה בין הציבור היא נלחמה בהומופוביה ובדעות קדומות, והיא עסקה רבות בחינוך מיני כשהנגישה מידע לגבי מחלות מין למשל ודרכים להימנע מהן, דרך אגב לא רק באמריקה, גם באפריקה ובמקומות בעולם. הקריזמה החן ושמחת החיים שלה אפשרו לה לדבר על נושאים רדיקליים בידענות ובמקצועיות, קידמו את שיח המיניות הציבורי והעבירו ידע שלא תמיד היה נגיש לקהל הרחב. אני מניחה שהוא עדיין לא תמיד נגיש. הביקורת של מטפלי ומטפלי המיניות, שזה כולל גם אותי, אני לא מטפלת, אני מנחה למיניות, היא גם אמרה דברים שיש מצב שהיום הם יהיו שנים, והם אפילו ממש 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 לא סבבה. כאילו יש דברים שנאמרו אז והיום הם כבר, הם באמת, הם כבר לא, הם כבר זה לא סבבה להגיע אותם. לא, למשל על זכות ההסכמה וכל מיני דברים כאלה. בשנת 2019 שודר סרט תיעודי עוד יותר בשם שאל את דוקטור רות, Ask Dr. Ruth. סרט, אני מאוד ממליצה על הסרט הזה, הוא באמת מראה את הדמות המורכבת שלה, מאוד ממליצה לכם לצפות בו. הוא תיאר את המסע שלה למטפלת מינית מפורסמת, חברתי הקולנוענית שלי בן שחר, שגרה היום בקנדה, פגשה אותה בניו יורק בפסטיבל טרייבקה. בבחורה שלי נשלחה לשם לעשות עליה איזה כתבה, אז הייתה בחורה של הסרט הזה, Ask Dr. Ruth. מספרת ברחבה על המפגש המאוד נעים עם הדוקטור. זה מעניין מה שהיא אומרת, והיא גם מתייחסת לביקורת שקיימת.
היי שלי מאמי.
היי רונה, איזה כיף לראות אותך.
היי.
ולשמוע אותך.
ממש.
אני שמחה להציג את עצמי כמי שמכירה אותך לפחות 15 שנה, כי למדנו יחד בבית ספר לקולנוסים שפוגל בירושלים.
אני יודעת שהיה לך איזה מפגש עם דוקטור רות וסטיימר, ואני אשמח כזה שתספרי עליו.
אז כן, שמחה שיש לי הזדמנות. דוקטור רות וסטיימר, זכרונה לברכה, שנפרדה מאיתנו החודש. אנחנו מקוות ודי בטוחות, אני חושבת. בוא נגיד שאם יש גם עדן, רות וסטיימר עושה שם אהבה. קודם כל זה היה מאוד מאולתר, ואני רואה פוסט מרן פולישוק היקר. בקיצור הוא שם פוסט, שהוא מחפש במאי ובמאית בניו יורק, שיכולים לראיין לדוקטור רות וסטיימר לכבוד יציאת סרט הדוקומנטרי עליה, Ask Dr. Ruth, שמוקרם בפסטיבל טרייבקה, באותו סוף שבוע. וזה היה כזה לגמרי מעכשיו לעכשיו, תוך כדי זה, כאילו, אז כאילו הדבר הזה קורה, את יודעת, אני קורא את הפוסט, אני עושה לייק, אני הולכת להתאפר, אני כותבת לו, היי, אני באה, אני זה, כאילו, אז היה לי מזל, וזהו, ומצאתי את עצמי, כן, זה היה מאוד כיף, ואת מצאתי את עצמי בפסטיבל טרייבקה, קראתי כל מה שיכולתי על דוקטור רות לפני, וכדי להכין את עצמי, ושאלתי את עצמי, באמת, מה את יודעת על דוקטור רות, כאילו, את יודעת, אני למעשה, אני רחוק מלהיות מומחית לדוקטור רות, אני אפילו לא, לדעתי, לא קראתי שום ספר שלה. קראתי כתבות עליה, זה במהלך השנים, אבל לא, אין לי שום זיקה מיוחדת, חוץ מיותי יהודיה אשכנזיה, אני מניחה, אני יודעת. וזה, כן, זה מעניין, וחובבת מי? יהודיה אשכנזיה.
את זוכרת כאילו איך היה ברעיון איתה.
כן, כאילו כן ולא, כי אני זוכרת בדיוק איפה זה היה, כמובן, וכל ההכנה, וגם אמרו, זאת אומרת, משהו בסגנון הזה, וישבתי איתה, קודם, הייתי מאושרת לשבת איתה, לפגוש אותה, היא אישה כאילו סופר נחמדה, וגם מאוד מקצועית, את יודעת ש... גם אם לא היית יודעת מי זו דוקטור רות, היית יודעת שהיא שמה, זאת אומרת, אם היא נכנסת לחדר, ולא יודעת, כאילו, בעוונותייך, מי זו דוקטור רות, היית רואה איפה מוקד העניין. אז הרעיון היו... הוא היה מאוד כיף, אבל גם קצת מאכזב, כי לא הרגשתי, זאת אומרת, מהר מאוד הבנתי שאני יושבת מול אישה שהיא תותחית רעיונות, היא כאילו משומנת ומנוסה, היא יודעת מה את הולכת לשאול אותה עוד לפני, כאילו בהגעה הראשונה של המילה, של המשפט. יש לה את ה-do's and don'ts, יש דברים שהיא לא תדבר עליהם, יש דברים שהיא כן תדבר עליהם, ואני אומרת את זה לזכותה, כי היא תדעת, אחר כך כשישבנו בצד כל מיני אנשים ודיברנו, אז היה אחר מהבחינה הזאת, היא כאילו, זו הייתה שיחה הרבה יותר, זאת אומרת, היא גם, פתאום כשהיא שואלת אותך שאלות, זאת אומרת, כשזה, כן, זה, פתאום כשזה הופך להיות פשוט שיחה של כמה אנשים, את יודעת, כמו בכל, היא ידעה שאני מישראל בשלב מסוים, כן, 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 כן.
היא כאילו זרמה וחמודה כזה.
מאוד, אבל גם קשוחה. היא מאוד חמודה גם עם המצלמות.
אוקיי, אבל את אומרת שהיא המצלמות, היא יותר כזה מלוטשת. כן. כאילו, שומרת על עצמה, כאילו, דוד.
כן, כן. כן, גם זה הרגיש כאילו, את יודעת, הזמן מצלמות שלה זה זמן מצלמות, והיא כאילו מבחינתה זה פחות משנה אפילו מי יושב מולה, או לפחות כאילו זה לא שינה לה כשהיא יושבת מולי. כן. וכאילו יש לה את הזמן שהיא בתפקיד ואת הזמן שהיא לא בתפקיד. כאילו, וגם כשהיא לא בתפקיד היא בתפקיד, אבל זה שונה. כאילו זה הזמן שלה, מתי שיש לה איזה, יש לה משנה, יש לה משנה, והמשנה שלה זה באמת לצפות ממנה למשהו אחר, זה לחתול לעצמי, כאילו כן. כאילו שזה אני מעריצה אותה,
כן.
וזה שהיא בן אדם נחמד, והכל גם ברגיל, אז רק נותן עוד ועוד סיבות כמובן, אני באמת בן אדם מאוד חביב.
את יודעת, יש איזה ביקורת על הדברים שלה, שהיום הם קצת פחות רלוונטיים, but can you relate to it?
כן, כן, האמת שזה מאוד מעניין בעיניי, ואני מסתכלת על זה גם לא רק בהקשר של דוקטור רות, אלא בכלל בהקשר של מהפכות דוריות, והדורות שבאים אחר כך. אז על, על, על מהפכות דוריות ודוקטור רות והביקורת שיש כלפיה. אז אחד הדברים שאני זוכרת ששמעתי אותה אומרת, אני לא חושב שזה היה זה לא היה בעריון איתי, בעריון אחר, וזה גם אחד הדברים שאני מעריכה בה, שהיא מאוד מודעת לעצמה, זאת אומרת, היא יש לה את המשנה שלה, והיא מודעת למקום שלה כמיושנת, היא אומרת, אולי אני מיושנת, אני מבינה שהדעה שלי לא פופולרית היום, זאת אם גבר ואישה נמצאים במיטה ביחד, כבר ערומים, on the hot spot, hot and heavy, אז יש משהו, זאת אומרת, אז זה לא, אז יש משהו לא בסדר, או לא יודעת אם לא בסדר, אבל זה לצפות להפסיק, להגיד לא, זה it's challenging at the, say the least. כאילו זה... כן.
מה זאת אומרת?
כן.
נשמע לי מטריד מאוד.
זה נשמע מטריד מאוד.
כאילו בשברג המסוים כבר אין לך את הזכות להגיד לא. That's what you're saying.
קודם כל אני חושב שהיא דיברה, כן. כן, כן, כן. אני חושבת שהיא דיברה במובנים, במונחים של זכויות, למרות שאולי נושא לזה וושינג, אבל היא לא, אני חושבת שהיא דיברה על זה במונחים של זכויות.
שזה משהו שיכול להיות שבשנות ה-80,
כן.
הוא היה סבבה להגיד אותו.
כן.
היום הוא לא סבבה להגיד אותו.
לא, היום הוא ממש לא סבבה להגיד אותו. כל הגישה שלה לסקס היא מאוד מאוד ליברלית. אני חושבת שכמו שאמרת, קודם כל העניין של... הסכמה זה משהו שהוא באמת תלוי דור, וזה משהו שהיא הכירה בו, ואני חושבת שאני באופן אישי מפרשת אותה בצורה שהיא, הגישה שלה לסקס, וזה גם אחת הסיבות שכל כך היה קל וטוב וכאילו נוח לאנשים להקל אותה, זה כי היא דיברה על זה בצורה גם פרגמטית, לא חושנית, אין בה שום, כאילו בואי, בדוקטורות אין שום דבר חושני.
כי באמת היא הייתה פרו-סקס.
כן.
שזה סבבה, זה גישה טובה בגדול, אבל תדעת עדיין צריך את ה...
לא יודעת, טוב, מיושן, אז בי, זה מיושן, זה אין לך לצאת מזה, אבל היא מאוד הייתה מודעת לזה.
בואי לגמור בקטע המפרגן.
אני לא, אני רוצה להגיד משהו טוב על זה, כאילו לא טוב, אני רוצה לסיים את הדבר הזה לפחות באיזה נימה נורמלית. היא הייתה מיושנת במובן הזה, והיא הייתה מודעת לזה שהיא מיושנת. ואני חושבת שזה מה שחשוב. לראות דברים מתקדמים, זה שזה מגיע מאישה, לפני שהיא נמוכה ומצחיקה, זאת אומרת, החופש המיני, ההסתכלות הדווקא כמעט מדעית על סקס, שהיא מאוד גברית כביכול, כאילו הסתכלות מדעית, פירוק לרציונל, זה חלק מהחן, מהקסם, שהיא צריכה להביא שני המינים כשעוד, וגם כאילו בואי לא, כאילו, צריך לומר לזכותה לאנשים שלא יודעים, היא נעצרה כשדיברה בזכות סקס אנלי. כלומר, סקס הומוסקסואלי. כן. היא נעצרה על ידי המשטרה בארצות הברית. היא מהפכנית. היא מהפכנית. לא, לא, דוקטור רות, בגלל זה אני אומרת, כאילו, היא להעביר ביקורת על דוקטור רות זה... אני לא יודעת אם זה להעביר ביקורת זה הדבר הנכון, חושבת, כאילו, כן, להעביר ביקורת על מה שהיא אמרה בהחלט, אבל לא עליה כי אישיות פורצת דרך, לא עליה על המשנה המינית שלה, לקחת את זה בקונטקסט של הדבר, קונטקסט של דורי.
לא, את זה ניתן לה, בן.
אמן. וזהו, אז דוקטור רות.
וואי, ממש תודה.
חביבתי, תודה לך. אני אוהבת אותך. מאוד.
דוקטור רות, היא ללא ספק, הסקסולוגית הידועה בעולם. אולי היום, כאילו לא כולם מכירים אותה. אבל היא בהחלט סללה הדרך, ולמרות הביקורת עליה במסתכלות מהיום, אבל אין מה לומר, היא זאת שפתחה, פתח לדיבור על מיניות בריאה, בהומור ובהלצה ובחינניות, והיא זאת שלימדה את העולם המערבי, שאפשר לדבר על מין בפריים טיים, ולצאת מזה בחיים. עם אוטוביוגרפיה חדשה על חייה, דוקטור רות, היא ללא ספק, הסקסולוגית הידועה בעולם. למרות הביקורות עליה בהסתכלות מהיום, אין מה לומר, היא סללה הדרך, היא פתחה איזה פתח, היא פתחה פתח לדיבור על מיניות בריאה, והיא זו שלימדה את העולם המערבי, שאפשר לדבר על מין בפריים טיים, ולצאת מזה בחיים, גם עם הדיבורים שלה קצת נשמעים מביכים כאלה, and then you put your vagina into the penis, ההפך, אבל... אבל היא מיושן, גם בעייתי. אבל אני רוצה באמת לסכם באיזה משפט מעניין שהיא אמרה. היא אמרה, הבעיות הגדולות נכנסות איתנו לחדר השינה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. זה ציטוט. והיא מסבירה את הירידה בתשוקה שהרבה זוגות חווים. ותחשבו כמה שזה רלוונטי לתקופה הנוכחית שאנחנו חיים בה. אז יאללה, לסיכום, תזכרו את ההמלצה של הדוקטור מההתחלה. היום בלילה, או בפעם הבאה שתעשו יחסי מין, תנסו תנוחה חדשה. ומקווה שתהנו. יאללה, ביי.
All the best to you, sex therapists. I'm Dr. Ruth K. Westheimer from New York City. Shalom.
Okay. טוב, אז עם הקריאה הזאת, היה לי שגמרנו עוד פרק. מוזמנים ומוזמנות להקשיב גם לפרק.